פסקה אחרונה שבפרק רביעי בנתיב התורה, דף כף גימל. ועוד אמרו שם, שם זה במסכת עירובין, אמר לי שמואל לרב יהודה שיננה, פתח פומח תני, כי איך היא דתוריך חיין, ותתקיים בידיך שנאמר, במשלה כי חיים הם למוצאיהם, ולכל בשרו
מרפא.
אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה עד כאן. כלומר, שמואל אמר לרב יהודה שיננה, מה אתה לומד בשקט? למה אתה לומד בשקט? פתח פומח, פתח פיך, תני, ותגיד את התורה בפה, דבר אותה. כי איך היא? כדי שעל יד הזה תאריך חיין, תאריך ימים. אם אתה רוצה לחיות הרבה זמן, את התורה אל תלמד בשקט, תודה רבה, אלא תלמד בפה. ואז לא רק שתרוויח אריכות ימים, היא תתקיים בידיך. כלומר, אתה תזכה גם לזכור אותה. כמו שנאמר באותו פסוק, כי חיים הם במשלי ד', כי חיים הם למוצאיהם, למוצאיהם דרשו למוציאיהם בפה. כלומר, על ידי שאדם מוציא את הדברים בפה, אז זה נותן לו חיים ולכל בשרו מרפא. עד כאן דברי הגמרא. אומר המהר"ל, ממשיך לבאר את ערך הדיבור בתורה. כן? שחשוב מאוד שאדם ילמד את תורתו בפיו. גם בזה בא לבאר. באיזה עניין יהיה לימוד התורה? ואמר, שלימוד התורה אין ראוי שיהיה במחשבה בלבד, רק בדיבור, שלא כמו לימודים אחרים, שהמטרה היא הידיעה. אם המטרה היא הידיעה, מה אכפת לי לומד במחשבה, מה אכפת לי לומד בפיו? כל מי שפעם הלך לספרייה באוניברסיטה, נכנס לדממה. הייתה דממה גדולה. זאת אומרת, פה אנשים מרוכזים, אל תפריע. כולם מרוכזים, שקט ודממה, אוי ובוי למי שיפתח את פיו ולא ידבר בלחישה. לעומת זה, מי שנכנס לבית המדרש, רעש גדול. כן? ברעש גדול מתנשאים ואומרים, ברוך כבוד השם ממקומו. אז מה קרה? למה שיטת לימוד בישיבה שונה משיטת לימוד בספרייה? סתם? לא. כי אם באמת כל הנושא היה לדעת, ידיעה, מה לי במחשבה, מה לי בפה, ולפעמים נראה שחוסר דיבור מועיל לריכוז. זה נראה. אבל מסביר כאן המהר"ל שעניין של לימוד התורה זה לא עניין של ידיעה, זה עניין של חיים. זה שונה מאוד. חיים זה בעולם, החיים מתגלים בעולם בכמה תכונות. למשל, אחד מן הדברים שמאפיינים חיים זה תנועה. אבן דוממה, אין בה תנועה. יש טיפה יותר שכלול בצומח, שיש תנועה, אבל היא בלתי מורגשת. כשאתה מגיע לבעלי חיים, מה שמאפיין אותם, זה כבר התנועה. ואצל האדם הוא כבר נקרא הולך. זאת אומרת, אנחנו רואים שאחד מן הדברים שמאפיינים את החיים, זה התנועה. אחד מן הדברים שמאפיינים את החיים של האדם, זה דווקא הדיבור. ולכן, לגבי התורה, עניין הדיבור הוא כזה חיוני. זה מה שהוא הולך להסביר. גם בזה, בלבאר באיזה עניין יהיה לימוד התורה, ואמר שלימוד התורה אין ראוי שיהיה במחשבה בלבד, רק בדיבור. וזה מתנה, כי האדם הוא חי מדבר. עכשיו, איך אפשר להבין את הביטוי הזה, חי מדבר? אפשר להבין אותו ככה. שהוא חי, ויש לו תוספת שהוא מדבר. ככה אפשר להבין. יש בעל חי, ויש חי, תוספת. קיבל תוספת, מדבר. אבל זה לא ההגדרה הנכונה. הוא חי במדבר. חי מדבר. החיים שלו בדיבור. דכתיב, ויהי האדם לנפש חיה, ותרגם אונקלוס, ואהבה אנשה לרוח ממללה. כלומר, איך אונקלוס תרגם, כלומר, פירש את העניין הזה של חיים באדם, נפש חיה, נשים לב היטב, התרגום מאוד מדויק. את העניין של חיה הוא תרגם בממללה. זאת אומרת, הוא לא בא להגיד חי שמדבר. לא. המדבר זה החי באדם. ואם כן גילינו שאחת מתכונות הנפש של האדם החי זה המדבר. זה הדיבור. זה עושה אותו חי. לא שהוא חי, ואם הוא מדבר, יתרון. לא. חי בדיבור. זה מדרגה אחת לגמרי. והתורה שעליה נאמר, כי חייך ואורך ימיך, כאשר מוציא התורה בדיבור. למה? הנה אמר הלומר מפורש, שהוא חיות האדם. הדיבור חיות האדם. פילי פלאים. כן? שלמה המלך אמר את זה מפורשות. מוות וחיים
ביד הלשון.
ככה אמר במשלה, כלומר חד וחלק, מת בגלל הלשון, חי בגלל הלשון. זהו זה. מי האיש שחפץ חיים? כן, אבל ההמשך, נצור לשון חמרה ושפתרה מדבר מרמה. זהו, תיזהר, תיזהר, משקל החיים והמוות אצלך נמצא בנקודה מרכזית שבחיים שלך, והיא הדיבור. אתה יכול להחיות, אתה יכול לחיות ולהחיות מכוח הדיבור, אתה יכול להמית וגם להמית את עצמך בכוח הדיבור. זאת אומרת, נקודת החיים המרכזית שבאדם זה הדיבור. אם כן, חי מדבר זה לא חי שמדבר, זה חי כי מדבר, על ידי שמדבר. ועכשיו הרבה יותר ברור למה עניין הדיבור הוא עניין מרכזי בתורה. שפתאום התורה החליטה שהיא רוצה לחזור על אותו משפט בלי סוף. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. טוב, כמה פעמים? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. עוד פעם? כן. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. מה? אז בסדר, שמענו. לא. כל דיבור כזה, עוד חיים. כל דיבור של תורה אל בני ישראל על ידי משה שהשם דיבר איתו, אם כן משה רבינו צינור של חיים, כל דבר כזה זה עוד חיים. כן? תורה, חיים. דיבור, זה העניין. ואז הדיבור שהוא החיים של האדם, על ידי שאדם ידבר תורה, ואז הדיבור שהוא החיים של אדם דבק בתורה. כשאדם מדבר תורה, מסביר לנו המהר"ל המנגנון הפנימי שקורה בזה, כן? שאתה מדבק, אתה מצליח להדביק את כוח החיים שבך, כלומר הדיבור. אתה מדביק במקור החיים, כי אימך מקור חיים. אז אם אתה מחבר את נקודת החיים שבך, הדיבור, למקור החיים, חוכמת השם, חוכמת אדם, תאיר פניו, וגם תחיה, החוכמה תחיה את בעליה, כן? זה נותן חיים. אז אומר המהר"ל ככה, ואז הדיבור שהוא החיים של אדם, דבק בתורה, שהיא אורך ימיו של אדם, ועל ידי זה מאריך ימים. זה הסוד שגילה לו שמואל לרב יהודה שיננה. דבר, דבר תורה. אתה לוקח עכשיו בעירוי מנות של חיים. אתה מכניס לעצמך עכשיו מנות של חיים על ידי הדיבור הזה. וחלילה וחס, כשאדם מדבר לעומת זה דברים לא טובים, אז הוא מזהם את כוח החיים שבו. דיבורים לא טובים, כן? מי האיש החפץ רעים, תיזהר. אל תזהם את כוח הדיבור שבך, כי אם אתה מזהם את כוח הדיבור שבך, אתה מזהם את כוח החיים שבך. אתה מכניס שם המון דברים שמקלקלים את סדרי החיים שבך. אתה תראה יום אחד, אתה תקום ואתה תראה את זה. בזמן שבית המקדש היה קיים, ודיני תומת הרי היו קיימים, היה יותר קל. כי אדם היה יכול להרגיש את זה על ידי הצרת. עשו לו טובה מן השמיים, הראו לו איפה החיידקים. אז הראו לו שכשהוא מדבר לא טוב, הוא מזהם את עצמו, וזה הופיע בנגע של צרעת. ואז הוא ידע שהוא במצב לא טוב, כמו אדם שכשיש לו זיהום בתוך גופו, ויש לו כל מיני פריחות וכל מיני, וחום וכל מיני דברים, זה עוזר לו. כי אז הוא יודע שצריך טיפול, צריך לנקות את גופו מן הזיהומים ומן החיידקים. אבל יש אנשים שמזדעמים בלי לשים לב, אז הם מתים. מהר מאוד הם מתים, כי הם אפילו לא הספיקו לתת להם את התרופה המתאימה. אבל פה אומר המהר"ל, תיקח את זה מאוד ברצינות, הנושא הזה, שהדיבור זה נקודת החיים שבך. לכן, אם אתה תדביק את החיים, את הדיבור, כלומר, את נקודת החיים שבך, אל הטוב שהוא מקור של חיים, מעיין של חיים תורה, אז אתה מאריך ימים, אתה מוסיף המון חיים לעצמך. כן? אצל משה רבינו בכלל לא היה שח עניין המיטה. לא נס לכו, לא קטעינו, ואם לא הקדוש ברוך הוא שבא לקחת נשמתו, הוא לא יכול למות. אין דבר כזה מיטה אצל משה רבינו, כידוע. כן? אין מקום קבורתו לא נודע. זאת אומרת, הוא למעלה מזה. צריך שהקדוש ברוך הוא יבוא, ייקח את נשמתו בנשיקה, זה מדרגות שאנחנו לא כל כך מבינים מה זה בדיוק. אבל אי אפשר, באופן טבעי הוא לא יכול למות. למה? כי הוא מחובר לחיים של נצח על ידי התורה, אז הוא לא שייך למדרגת המיטה. אין פה איבוד חיים אצלו. מה זה אומר לא נס לכו ולא קטענו? זאת אומרת שאין אצלו בזבוז חיים, אין אצלו הפסד חיים. זה כמו שאדם מפסיד דם, אז זה מסכן אותו, נכון? אז אדם מפסיד חיים. למה? בגלל הדיבורים הלא טובים, דברים בטלים, או חס ושלום, יותר גרוע, דיבורים לא טובים, לשון הרע, ולא צריך לדבר על הדברים כאלה, בכלל זה קטסטרופה. כמה זה מקלקל את האדם, מקלקל את החברה, מקלקל את העולם, כל הפטפטנות הרעה הזאת והגרועה הזאת, שהיא הורגת את כולם בבת אחת. אז ברור שעל זה לא צריך לדבר, זה דבר פשוט. דבר מובן מאליו, אבל אצל משה רבנו לא שייך, הוא יכול למות, אין דבר כזה אצלו. הוא עומד באותו סטנדרט כל הזמן, כן? חז"ל מסבירים את זה במדרש, שאין איבוד חיים אצל משה רבנו. כן?
אתה
צופה מהנושא,
אבל
בהקשר
של משה
רבנו,
עצם זה שהוא לא מהווה דוגמה לנו, זה קצת...
כי אולי באמת זה לא ראוי. זה בדיוק מה שיתרו בא להגיד למשה רבינו. הסדר הזה שקבעת הוא לא ראוי, הוא לא מתאים למציאות. אז צריך, לפעמים האדם יש לו אידאלים מאוד גדולים, מאוד גבוהים. זה היה, אצל משה רבינו זה כמובן בא מכוונה טובה, כן? אבל יחד עם זה שזה בא מכוונה טובה, אז מותר לקבל עיצות. זה כמו אדם שרץ מרתון. אז אתה רואה שמי מי שלא יודע איך לרוץ מרתון, הוא מתחיל בכל המהירות האפשרית, ואחר כך זה, לא חס ושלום שאני בא להגיד שזה ככה אצל משה רבינו, יש לו מדרגה אידיאלית, שהוא רוצה להחיות את העם בעצמו, בכל מכל כל. כי הוא אומר, טוב, אם ככה צריך לטפל בעם ישראל, במדרגה הכי אידיאלית. הוא כל כך מאמין בעם ישראל, משה רבינו, כל כך מאמין בזה, במדרגתם העליונה, שאומר, חוץ ממני, זה לא מתאים להם. לא מתוך גאווה, מתוך ענווה, ואיש משה ענו מכל אדם. זאת אומרת, זה יהיה פחות ממה שמגיע להם. כל תורה שתגיע אליהם, שלא דרכי, זה פחות ממה שמגיע להם. כי המשפט בישראל זה תורה. זה לא סדרי חברה. כן? לכן הוא חשב שהדבר הנכון לעשות זה כל סדרי המשפט בישראל, לעשות את זה ברמה הכי גבוהה, כי ישראל מתאימים לזה, הם שייכים למדרגה הזאת. כן.
בדברים האלו, אז זה אמת שהרבה דברים שאנחנו אומרים, אבל בדברים האלו אנחנו
כתוב, זה מפורש, צדיקים אפילו במיטתם קרויים חיים. זה לא כל כך חידוש של חב"ד, זה כתוב בגמרא כבר.
לא, הם אומרים שהרבי לא מת, אז זה נמדר.
זה מה שאני אומר, אין פה חידוש כל כך. להגיד שצדיקים אפילו במיטתם קרויים חיים, אין פה כל כך חידוש, ידידיה. זה נכון להגיד את זה על כל צדיק, בכל דור ודור. זה לכן לא כל כך מבין מה החידוש פה. כן.
התורה כמכל היא נצחית, היא שייכת לאינסוף, ולא שאני מזלזל חז ושלום בימים ארוכים בעולם הזה, כל דקה ודקה בעולם הזה זה זכות שאנחנו אפילו לא מבין, אבל זה לא מצמצם את התורה שהיא נצחית, וזה שיהיה לנו כמה ימים או אפילו כמה שנים לחיות בזכות זה שכל חיינו נעשות בתורה.
למה הוא אמר לו מר, הוא אמר לו כי איך היא תתוריך חיין בעולם הזה? הוא אמר לו כי איך היא תתוריך חיין. הוא אמר לו דווקא בעולם הזה? הוא לא אמר לו בעולם הזה.
אבל מה שהאריכות ימים בעולם הבא, אתה בעולם הבא, מה כאילו?
ועל זה כתוב בפרקי אבות, יפה אחת, יפה שעה אחת. של תורה ומעשים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. למה? למה? כי יש עולם הבא, השאלה אם קנית אותו. השאלה אם קנית אותו. יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, כי על ידי זה אתה קונה את העולם הבא, אתה לא רק מדבר על העולם הבא. הנושא זה לא לדבר על העולם הבא. לדבר על העולם הבא אפשר לדבר כמה שאתה רוצה. שאלה אם אתה שייך. אז שעה אחת שהתורה תאריך את הימים שלך בעולם הזה, היא נותנת לך את השייכות לנצח. זאת אומרת, מה שכתוב, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, זה לא בחינת שכר סופי. זה בחינת שכר כדי לקנות את השכר הסופי. על ידי שאתה מאריך ימים בעולם הזה, אז אתה מתחבר למדרגה האינסופית של עולם הבא. לכן ודאי וודאי שלאריך כל שעה בעולם הזה, כל דקה בעולם הזה, יש לזה ערך עצום. אם היינו מסוגלים לראות כמה אנחנו מחזקים את השייכות שלנו לעולם הבא, על ידי חיים מתוקנים בעולם הזה, היינו מסתכלים על כל דקה מהחיים שלנו בהשתהות, בהתפעלות, שזכיתי לחיות עוד דקה. כי בדקה הזאת אני כל כך יכול לחזק את הזיקה שלי לחיי הנצח של העולם הבא, שאיך אני יכול לוותר על הדקה הזאת? כי הדקה הזאת היא כל כך חיונית בשבילי לחזק את הזיקה. ככה מסביר המהר"ל בפרק ראשון במסילת ישרים. הוא אומר, תדע לך שהמטרה האמיתית זה עולם הבא. טוב, אבל... שתיים, אין דרך להגיע לשם אלא על ידי העולם הזה. אהה. אז עכשיו תיקח ברצינות את החיים שלך בעולם הזה. כי אין שום אפשרות לקפוץ לשם ישר. אז עכשיו זה מתחיל להיות רציני. זאת אומרת שכל דקה שאני חי חיים של אמת בעולם הזה, אני קונה את העולם, את עולם האמת של עולם הבא. הלוואי והיו יותר מ-60 דקות בשעה, ויותר מ-60 שניות בדקה. הלוואי. ממשיך המהר"ל ואומר, אבל אם עוסק בתורה על ידי המחשבה בלבד, והמחשבה היא זאת שמקבלת את התורה, כלומר, אדם קונה תורה רק על ידי המחשבה, אין המחשבה היא החיים אצל האדם. כי מדרגת האדם זה לא חי חושב, זה חי מדבר. לכן המחשבה היא לא עיקר החיים באדם. אין המחשבה היא החיים אצל האדם, שיקבל על ידי התורה אורך חיים. לא, זה לא מתאים, זה לא הצינור הנכון. להזין את עצמך במדרגה של חיים, מחשבה זה לא זה. ואפשר להבין את זה למה? כי באמת תוספת חיים אצל האדם היא צריכה להיות בנקודה כזאת שמחברת רוח וגוף. וזה הדיבור. מחשבה בלבד זה עוד לא החלק היותר אנושי שבאדם. רק כאשר מוציא התורה בפה שהוא הדיבור, שהוא הדיבור, הוא חיים של האדם, שמה אתה חי, שמה אתה אוכל, שמה אתה נושם, שמה אתה מדבר. זה נקודת המפגש, שמה בין כל מערכות החיים שבך. אוכל, חמצן, קנה, ושת, הכל מתנקז, מתרכז, שמה באותו איבר. ולכן הדיבור הוא כזה קרדינלי, הוא כזה משמעותי אצל האדם. אז בוודאי רק כאשר האדם מוציא התורה בפה שהוא הדיבור, שהוא חיים של אדם, אז בוודאי דבק בתורה שהוא אריכות ימיו של אדם על ידי הדיבור, שהוא חיותו של אדם. וראוי להבין זה מאוד. למה המהר"ל מוסיף את המילים האלה וראוי להבין זה מאוד? כי מעט מאוד אנשים יורדים לסוד הדיבור. הדיבור נראה רק כאחד מן הכלים הנוספים שעומדים לרשות האדם. יש מי שמגדיר את האדם כחי הוגה, יש מי שמגדיר את האדם כחי יוצר, כחי פועל. אבל התורה הלכה ישר לעניין והגדירה אותו כחי מדבר, רוח ממללה. כי אם הקדוש ברוך הוא שברא את האדם, הוא יגיד לנו באמת איפה נמצא באדם נקודת החיים. ולכן העבודה הגדולה באריכות חיים של דורות בתורה הייתה של בירור ערך הדיבור. ולכן תמיד בישראל נושא הדיבור היה תמיד העניין המרכזי, גם בזהירות באיכות הדיבור וגם בשימוש בדיבור. והתורה העלתה את זה למדרגה עצומה, שהאדם למשל יכול לחייב את עצמו באיסורים נוספים חוץ ממה שהתורה אסרה עליו. אדם יכול לאסור על עצמו דברים נוספים, בנדר, הוא מוסיף על עצמו, בנדר ושבועה הוא מוסיף על עצמו דברים. כתורה. אם אדם עושה נדר, זה הופך להיות עליו חובה כתורה. תראה מה שהדיבור עושה. אדם נודר בדיבורו, זהו נגמר. אמר זה הקדש, הקדש. מעלת בהקדש. מה קרה? כי אמרת שזה הקדש, אז זה הקדש. אתה מבין לאן זה מגיע? כן.
דווקא בדיבור, הכל נוצר במחשבה.
אתה צודק. אתה צודק. ולכן, השאלה אם העולם שאתה מדבר עליו, שהוא עולם השורשים, כי גם למחשבה יש שורש. האם זה באמת האדם? האדם הוא לא חי בעולם השורשים. הוא חי בעולם של הבפועל. נכון שיש עולם השורשים, בזה אתה צודק. לכן כשאדם באמת רוצה לעבוד על הדיבור שלו, ברור שצריך לעבוד גם על השורש של הדיבור, כלומר המחשבה. סוף מעשה במחשבה תחילה. אבל כשאני בא לבחון מהו יהיה המכה בפטיש של איכות החיים באדם, זה בדיבורו. זה בדיוק בנקודה הזאת נבחנת איכות החיים של האדם. שורשים יש לכל דבר. אתה יכול להגיד אותו דבר, גם הגוף, השורש שלו זה אפר מן האדמה, אז מה זה גוף? אז למה אתה מכבד אותו כל כך הרבה? אם אתה בא להתייחס לשורש, אפר, מה אתה מכבד אפר? לא, כי גוף זה לא אפר. כי גוף זה כבר רעיון אלוקי, צלם אלוקים שבאדם בפועל. אז נכון, אתה צודק, בשורשים יש שורש לכל דבר, אבל זה לא שייך לעולם האדם. כשאדם, כאן מה שהמהר"ל בא לברר, זה מהו עולמו של האדם. עולמו של האדם זה בדיבורו. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך. כלומר, אמרי פי מכוח הגיון ליבי. אבל מה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא? יהיו לרצון אמרי פי. אני אגיד, תשמע, יש לי המון מחשבות טובות. כן, אבל זה לא תפילה. מחשבות טובות זה לא תפילה. אדם לא יכול להתפלל במחשבה. הוא צריך להוציא את המילים של התפילה בפה. ודיברת בם. אתה צריך לחתוך את המילים בפה. כי העולם, הבפועל שלך, הוא בדיבור.
לא הבנתי גם, מה בדיוק המהר"ל שיש לו דיבור? כאילו, שאני מבין שזה פשוט שתי דברים שונים לגמרי. יש לו דברים שאתה מתחייב בדיבור. ויש דברים שאתה מתחייב במחשבה, יש לך המון, המון מצוות שהן תלויות דווקא במחשבה ולא בדיבור. אז אי אפשר להגיד שהדיבור הוא כל עולמו, אלא זה שתי דברים ממש שונים.
מה, למשל, דוגמה של המון מצוות שתלויות במחשבה?
ואהבת את השם, לא תחמוד.
מה?
ואהבת את השם אלוקיך. לא תחמוד.
הראשונים מסבירים, למשל שלא תחמוד, את האדם לא עובר עליו כל עוד זה לא מתורגם למעשה.
וגם אומרים ש...
לא מתורגם למעשה.
עירור עבירה יותר חמור מהעבירה.
נכון. כי באמת זה, עירור עבירה, זה מטמא את השורש. זה מטמא את השורש. אבל אם אדם חוטא, למשל גונב במחשבה.
הוא לא חייב.
גונב במחשב. אתה יכול להגיד, זה לא מדרגה שלמה. זה עיקר האדם, זה יהיה, מה שהביא את הדוגמה של הנדר, זה בכוונה, כדי להראות שאפילו בדיבור של רשות, אף אחד לא אמר לך להתחייב. למה דיברת?
על זה נאמר בלי תקנותן.
מהבוקר עד הלילה צריכים לטפל להתיר נדרים לאנשים. אבל למה נדרת? זהו, השתמשת בכוח הדיבור שלך. חידשת הדברים. כשאתה מדבר על מחשבה טובה, מחשבה לא טובה, היא מוגדרת. נכון? היא מוגדרת. אם אדם נגיד, עירור עבירה, זה לא שאתה מחליט מה מחשבה טובה, מחשבה לא טובה. יש הגדרות. מהי מחשבה טובה ומהי מחשבה לא טובה. ואתה צריך להתפטר מן המחשבה הלא טובה. כלומר, אם אתה מתרכז במחשבה לא טובה, אז אומרים לך, חבל, אתה מטמא את ההיכל הפנימי שלך. נכון. אבל בדיבור, לא שאתה צריך לבחור בין דיבור טוב לדיבור רע. יש יותר מזה. נדר זה לא דיבור טוב או דיבור רע. זה יצרת את המציאות. אתה מבין את ההבדל? יש מחשבה טובה, מחשבה לא טובה. טוב? אז אומרים לך, במחשבות שעומדות לפניך, לרשותך, תבחר במחשבה טובה. אל תלך למחשבה רעה. קיבלתי. נכון, אסור לחשוב מחשבות לא טובות. בדיבור, מה זה נדר? לא שזה דיבור טוב או דיבור רע. אני נדרתי להביא 10 שקל לצדקה. זה לא טוב או רע, זה אתה החלטת. לפני זה אף אחד לא חייב אותך. זאת אומרת, יצרת מציאות. זה מדרגה הרבה יותר משמעותית. לא בחירה בין טוב לרע. זה אתה יוצר. ואם אתה לא תביא עכשיו את ה-10 שקל לצדקה, אז עכשיו אתה עובר עבירה. אבל זה לא, עבירה כזאת לא קיימת. איפה כתוב בתורה שאדם צריך להביא 10 שקל לצדקה? לא כתוב. אתה יצרת את המציאות. תראה מה כוח הדיבור של אדם עושה. זה פילי פלאים. כן.
אז מה לגבי ההדרכה בקרבות? אולי זה קצת מקשה,
אבל אפשר לתת את זה. תשאל, אחר כך נראה אם זה מקשה.
לא מצאתי דבר טוב
יותר. זה בגלל הכוח של הדיבור, ההפך. ידעתי שאתה חושב שאתה בא להקשה, אתה בא להוכיח. ומה אומרים כל המפרשים? מה אומרים כל המפרשים? על מה שעכשיו הזכרת, לא בתורה. כל המפרשים מיד אומרים, לא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה, לא בתורה. בדיוק ההוכחה למה שאומרים. לא בתורה. טוב, נעצור כאן, אני חייב לרוץ למנחה.